שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג' מאמר ויומר בילדכן את העבריות, בעמוד 2082, נמצא גם בחוברת פסח בעמוד 212. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבס.co.il, ושאלות נבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ג' מאמר ויומר בילדכן את העבריות, עמוד 2082, או בחוברת פסח בעמוד 212. ויאמר בילדכן את העבריות, וראיתן על האובניים אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בתי וחיה.
הכל מדובר כלפי החיבור, כלפי תיקון של הכלי השבור. אין יותר מה לעשות. אז לחשוב לכיוון זה, להשתדל לפרש מה, על מה מדובר שם, באיזה חיבורים, באיזה תיקונים.
ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. הנה יש לפרש על דרך הרמז. כשמתחיל האדם ללכת בדרך השם, הנה פרעה מלך מצרים, הוא המלך השולט על הגופים שיחזיקו את העובדים בעל מנת להשפיע, שהגופים יתנגדו שלא יוכלו לבוא לשלמות הנרצה, שהוא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. לכן אמר, היינו שנתן פקודה בזמן שהעובדים עוסקים בתורה ומצוות, הנקרא עבריות, שהעבודה בתורה ומצוות שייכת לעובדי השם. מה שאין כן, המצריות נקרא בזמן שהאדם עוסק במעשים גשמיים, שבאלו המעשים גם המצרים עוסקים. ורק בזמן שעוסקים בתורה ומצוות נקראים עבריות. וראיתן על האובניים, היינו זמן שהאדם אומר שהוא רוצה להבין מה שהוא עושה. היינו, לאיזו מטרה הוא עוסק בתורה ומצוות. ואם הוא בן, היינו שעבודתו היא בעל מנת להשפיע, שזהו רצונו של אדם בעת התעסקותו בתורה ומצוות, והמיתן אותו, שלא תיתנו לו שום חיות ושום כוחות בכדי שיפסיק בעבודתו. ואם בת, היינו שהכוונה שלו היא בבחינת נקבה, היינו על מנת לקבל, וחיה. אתם יכולים לתת לו כוחות וחיות, משום שהאדם הזה אינו רוצה לצאת ממצרים, ואין לפחד ממנו. לכן, אתם יכולים לעזור לו, שיעשה מה שהוא רוצה, אפילו שידקדק בכל מיני דקדוקים, כי בכל מקרה הוא יישאר אצלנו במצרים, ולא כדאי לעבוד בחינם, כי בין כך ובין כך הוא משלנו. מה שאין כן, אם בן הוא, שאם כוונתו בזה היא בכדי להגיע לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, מזה הוא יכול לזכות לבחינת מושיען של ישראל, הנקרא בחינת משה, כמו שאמרו חזל, את פשטותא דמשה בכל דורה ודורה. ואם הוא יזכה לבחינת משה, הנקרא מושיען של ישראל, שהוא יושיען לצאת ממצרים, לכן צריכים לראות מראש, בכדי למנוע אותו שלא יגיע למצב שיצא מגלות מצרים. אבל...
זאת אומרת, יש סוגי אנשים, הוא אומר שהם, או שהם עובדים פרעה, כן? פשוט, שטוב להם ברצון לקבל, או רע להם ברצון לקבל, אבל זה, אין להם שום יחס לבורא. אלה נמצאים כעובדי פרעה, כן? אזרחים של מצרים, של האגו. יש כאלו שקושרים את עצמם לבורא, אבל טוב להם להיות אצל פרו, ויחד עם זה לחשוב על הבורא, כי יש להם עוד תוספת תענוג, וזה לא מתנגש זה עם זה, אלא העבודה אצל פרו היא עוד יותר יפה, הם מברכים על העולם הזה, שנותן להם הכנה, לקבל עוד שכר בעולם הבא, וכך נהנים משתי עולמות. זה נקרא אישה. לכן שכתוב שאישה יולדת בת, אז בסדר, בת תשאירו. כרצון נקבל שמולי אותו רצון נקבל, מדרגה הבא שלו, שזה בת, שזה חושב על על הקדוש ברוך הוא, על הבורא, על כוח עליון, אלוקים, לא חשוב על מה, איך הוא מתאר לעצמו. אבל אם הוא לא מתנגש עם הרצון לקבל שלו, עם האגו, בלי לצאת מהמצרים, לא מתווכח עם זה אפילו עוד יותר, מצדיק את עצמו שהוא מקבל, כי מגיע לו שהוא מקבל. הרי הוא מיוחד, הוא גם כן חושב על על הקדוש ברוך הוא. לכן, בת, תשאירו אותו. לאייגו זה טוב. ורק אם זה בן שרוצה להתרומם, לצאת מהרצון לקבל מהאייגו משליטת הפרו, אז כוונה הזאת צריכים לשמית. לכן יש שלושת סוגי נשים, אנשים. אלו שהם סתם מצרים, שעובדים לפי האגו שלהם, אלו שהם גם כן מתוך האגו קושרים את עצמם לבורא, שיהיה להם מזה עוד יותר טוב, להשפיע על מנת לקבל, כביכול. ואלו שרוצים לעלות מעל שליטת האגו, להשתוות הצורה עם הבורא. בנים. לכן כתוב, בנים אתם לשם לוקח. כן.
אבל מאיפה יכולים להיוודע שהוא הולך בעל מנת להשפיע? כי עדיין הוא נמצא בתוך מצרים, שהיא בחינת לתועל את עצמו ולא בעל מנת להשפיע. אלא הוא רוצה לזכות עכשיו לזה. ועל זה אמרו, סימן מסר להם, זכר פניו למטה ונקבה פניה למעלה. כי עניין פנים ואחור מפורש בהקדמת תלמוד עשר הספירות, כי בזמן שרואים את האדם מאחוריו, אז לא יודעים שבאמת זהו האדם שחושבים עליו. אולי אחר הוא, שיכולים לטעות. מה שאין כן, כשרואה את חברו דרך הפנים, אז אין לו שום ספקות. לכן, כשרוצים לרמוז על דבר שמבינים בשכל בוודאות מוחלטת, שאין לו שום טעות, מכונה זה בשם פנים. ודבר שלא ברור מבחינת השכל, נקרא בשם אחוריים. לכן נקרא פנים בחינת ידיעה, שהולך בעבדות השם רק בבחינת ידיעה. וזה נקרא פניו אצלו למעלה בחשיבות, כי עיקר אצלו היא הידיעה. ואחוריים, שהוא רק בבחינת אמונה, כי מטעם השכל יש לו פנים לכאן ולכאן, וזה אצלו בחינת למטה בחשיבות. לכן מסר להם את הסימן, אם אתם רוצים לדעת אם הוא הולך למטרה בכדי להגיע לבחינת על מנת להשפיע, אם פניו למטה, אם בחינת ידיעה נקרא אצלו למטה בחשיבות, אלא אחוריו למעלה, היינו שבחינת אמונה אצלו למעלה בחשיבות, זה סימן שהוא רוצה להגיע לבחינת בן, לבחינת להשפיע. לכן, והמיתן אותו. שתפריעו בכל מה שאתם יכולים, כי בטח שיזכה לבחינת משה, שהוא מושיען של ישראל, שיוציא אותם מגלות מצרים ויכנס לארץ ישראל, להיכל דקדושה. וזה סוד, וראית את אחוריי, היינו בחינת אמונה, ופניי לא יראו, על ידי ידיעה לא תשיגו אותי. ויצב פרעה לכל עמו, היינו שאינו יודע מאיזה עם ייוולד מושיען של ישראל, אם ממצרים, אם מישראל. היות שכל אדם נכלל מבחינת מעשים גשמיים, הנקראים מצרים, שגם המצרים עוסקים במעשים גשמיים. לכן נקרא עבודת האדם במעשים גשמיים בשם מצרים. וכשהוא עוסק במעשים של תורה ומצוות, נקרא ישראל. אז הוא אומר שאינו יודע מאיזו בחינה אדם יכול לזכות לבחינת משה, הנקרא מושיען של ישראל. היינו שיכול להיות בזמן שהאדם עוסק בגשמיות, אבל כל כוונותיו הוא באלמנת להשפיע, וגם בעת עשיית מעשים גשמיים הוא יכול לזכות לבחינת מושיען של ישראל. לכן תשגיחו בעת שהם עוסקים במעשים גשמיים, שאם הם מכוונים באלמנת להשפיע, שזה נקרא בחינת זכר, היאורה תשליחו, שלא תיתנו לו לכוון אפילו במעשים גשמיים לשם שמיים, הנקרא בחינת בן. וכל הבת תחיון, רק מתי שכוונתו במקבל על מנת לקבל, אז אתם יכולים לתת לו חיות וכוח, שיעשו את המעשים גשמיים.
זאת אומרת, יש לנו משני הכיוונים הפרעות. ברגע שרוצים לעשות פעולה, באמת פעולת השפעה, יש מיד שאלות בשביל מה ולמה, מה העבודה הזאת לכם וכו', מי השם אשר שמע בקולו, אם זה באמת קצת לא לעצמו, וברגע שזה לתועלת עצמו, אז תעשה מה שאתה רוצה, ואדרבה, ועוד יותר, ויש תמיד תמיכה והצלחה. זאת אומרת, בדרך האמת אין הצלחה, ותמיד קושיות והפרעות. בדרך השקר, הצלחה, אין קושיות, ההצלחות והכל מה שיש. ממש המחסומים מכל הכיוונים, גם מרע וגם מטוב.
מה שאין כן, אם בן, אז הוא יכול לזכות גם בו בזמן הזה לבחינת משה, הנקרא מושיען של ישראל, שיוציא אותו מגלות מצרים ויכנסו לארץ דקדושה.
כן. למה? כי צריכים, למה אנחנו צריכים להפרעות כאלו? שיכוונו אותנו. שיכוונו אותנו לצאת. זה לא הפרעות. זה תיקון כיוון. שחייבים אנחנו ללמוד על כל צד ושעל איך לסובב את עצמנו לכיוון הנכון, לפי הרצון לקבל שלנו, לפי הרצון להשפיע של הבורא, לפי השפלות שלנו, לפי הגדלות שלו. ולכן יש לנו משני הכיוונים האלו, משני המקורות הללו, גם מהאגו וגם מהבורא, יש לנו תמיד סימנים, אותות, אותיות, יותר טוב אותות, סימנים. ואז לפי הסימנים האלו אנחנו יכולים לכוון את עצמנו למטרה. לכן לראות בכל אלו המצבים הנעימים, הקושיות, הכבדות הלב, בלבולים, רוגש, נפילת החשיבות של הבורא, של העבודה, של הקבוצה, של הכל, לראות בזה כל פעם ממש, יש עוד מילה חוץ מתיקון, correction. כיוונון, יש דבר כזה? כיוונון. זהו, שאלות? מאמר ברור. אם אין, נלך לעבוד. עמיקם, רק לך זה לא מובן. איזה שטירות אתה מקבל? כן.
מה שבעצם אנחנו קוראים פה, ההתנהגות כלפי זכר ונקבה, זה אחרי שמת מלך מצרים, אחרי שיוסף מת, ולא ידע את יוסף, זה כאילו איזשהו סוג של התנהגות שלא היה עד עכשיו.
העניין הוא שלפני שמת מלך מצרים, כולם עובדים על מנת לקבל. זה נקרא שימת מלך מצרים, ירד מחשיבותו. שהגעתי למצב שהאגו שלי לא שווה שאני בשבילו אשרוף את החיים. נו, אז אני אעבוד בשבילו, אני אענה, כאילו באותו רגע שאני קשור אליו, אני אענה, 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 אבל אני מתחיל במודעות שלי שגדלה, לראות שלא כדאי לי את זה. נו, מה אני אעשה? עוד 10 שנים אני אענה, עוד 20 שנה אני אענה. לכן דיברנו אתמול, שאם זה הסוף, אז אדם כבר שואל את השאלה. יש כלפי סוף, רק לעלות מודעות ולראות את הסוף. חכם רואה את הנולד. אם אני רואה שבעוד 20 שנה, תינוק לא רואה כלום. ילד קטן רואה היום, עכשיו אני רוצה. זהו, אתה יודע איך שהם דורשים. עכשיו. קצת יותר גדול מבין, אני אתאפק, אחר כך אני אקבל. אין? קצת יותר חכם, הוא עושה חשבונות ו... אנחנו, למרות שאנחנו כולנו מוגבלים בזמן, כן? אתה חושב שכן, כן? זהו. זאת אומרת, כמה? 70, 80 שנה, כמה אתה מתכוון? כמה הזמנת?
גבורות, אני בעניין של
השמונים. גבורות, 80 זאת אומרת, בסדר. טוב, אני לא אגלה לך, עד מתי, אבל בסדר, שיהיה לך ככה. זאת אומרת, טוב שאתה חושב ש80, זאת אומרת, זה עוד רחוק. כן? זהו. אבל במשך ההיסטוריה אנחנו גודלים במודעות, וזמן מתקצר. מושג הזמן הוא משתנה. ואז יוצא שאני מתחיל להרגיש זמן כנתון מאוד מוחשי. אני מתרחק מלהיות בהמה ומתקרב להיות אדם. בהמה לא יודעת מה יהיה מחר. היא לא חושבת בעוד כמה רגעים. מה שהיא מרגישה בעוד הזמן היא חיה. יכול להיות שהיא מרגישה מהטבע כאלה דברים שאתה לא תרגיש אותם בעוד שבוע. נגיד רעידת אדמה או משהו. אבל היא חיה לפי מה שעכשיו נמצא בה. אדם עיניו בראשו, מה שנקרא. הוא רואה את הנולד. לכן זה שאני מתחיל בחיים שלי לראות שלא כדאי לי לתרוח עבור האגו, מכניס אותי לדיכאון. ואז אנחנו רואים שחצי מהעולם נמצא בדיכאון, אחוז ההתאבדויות עולה וכו' וכו'. זה הסימנים שכבר לעבוד עבור פרו לא רוצים. לא כדאי. פשוט אין כדאיות. אדם עושה כדאיות. ואין מה, ואיפה זה? באמת בארצות, איפה שיש הכל, כן? וסקנדינביה, שם אירופה, כן? יש הכל, אבל אין בשביל מה. אם לא היו מרגישים את הסוף, והיו יכולים לספק לעצמם חיים ככה טובים, לא היו שואלים. האדם לא היה שואל, הוא לא היה יכול לשאול. כי שאלות הן תמיד מהתסכול. או שזה נגמר, או שאין לי היום. אם יש היום וזה נגמר, זה כבר אין מה לעשות. אז לכן שאלה בן או בת, היא מתחילה אחרי שמת פרו, עטוף. ומתחילים לשאול על העבודה, בשביל מה ולמה. ואז, אם אנחנו מדברים על כלל האנושות, או אדם בהילוך הפרטי שלו, אז מתחילים בירורים, זה בנים או בנות. כן.
מה שמעניין בסיפור הזה, הרי כולנו מצווים להיות כאילו אנחנו, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. זאת אומרת, אנחנו בתפקיד בני ישראל בה. השאלה היא מה קרה...
לא, רגע, רגע, רגע. מה זה כולנו מצווים?
יש כזאת...
למי זה פונה, זה אני לא יודע. זה בשבילי כתוב, אני לא מבין.
זה כאילו...
יכול להיות לא. בכל דור ודור... חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים.
כאילו יצא ממצרים. השאלה היא, בסיפור הזה...
זאת אומרת, בכל מדרגה ומדרגה שאדם עולה בסולם המדרגות רוחניות, הוא חייב לראות את המעליות האלו כתוצאה מיציאתו במצרים, שמאותו השלל רב שהוא רכש, הוא עוד מתקן אותו והוא עולה.
השאלה שלי, יש
שמעת?
סעיף,
כן, שמעת, יופי.
יש סעיף כזה, בכל מקרה התפקיד שלך ברור, אתה בכל מדרגה ומדרגה אתה זה שלוקח איזשהו צד, איזשהו תפקיד. השאלה היא, מה קורה עם המתחרה? מה קורה עם פרעו בזמן הזה? מה היה בין הפרעו הטוב לפרעו הרע ביחס הזה של זכר ונקבה? מה השתנה שם? איזה חוכמה פתאום הוא קיבל שהוא היה יכול לעשות את המהלך הזה ולהנחות, אני לא יודע את מי, אבל הוא שולח אותם לחפש גם בעבודה הרוחנית וגם בעבודה הגשמית את הזכרים ואת הנקבות. ואיזה חוכמה פתאום הוא קיבל?
אני אמרתי לך שיש עלת המודעות. רואים שהעבודה הזאת לא תביא תועלת.
אבל לפרעו אני שואל, פרעו...
אלה מאיפה אתה חי אם לא מתוך פרעו? זה האגו שלך, אתה לא מזדהה עם הפרעו?
לא, ההפך, דווקא בגלל שאני לוקח תפקיד הפוך עכשיו, אני רוצה...
איזה תפקיד הפוך?
השאלה שמתחילה בעניין הזה, זה למה יוסף, מהרגע ששחררו אותו מהכלא, לא חזר בחזרה הביתה. למה הוא המשיך עם פרעו? למה הוא הלך עם פרעו? הייתה שם כנראה איזושהי חוכמה שהוא היה צריך לרכוש. עכשיו, מהרגע שכאילו מת, פתאום נוספה איזושהי תכונה לפרעו. השאלה היא,
יוסף,
מה זאת התכונה הזאת?
יוסף, נקודת יוסף שבאדם לא יכולה לגדול, בלי שהיא תהיה בתוך הפרו, הרצון לקבל. ניצוץ שנקרא נר דקיק, הוא בכוונה הוגדר בתוך האגו, שעל ידו הוא, הניצוץ יגדל בחשיבות מעל האגו, ויהפוך את כל האגו הזה לעל מנת להשפיע. הוא חי בתוכו, נמצא בתוכו. זה היוסף שנמצא בתוך מצרים. ואחר כך, כשהוא גודל, זה נקרא שמצטרפים עליו עוד האחים שלו. ואחר כך יעקב, זה אותו הניצוץ שגודל בתוך האגו של אדם. נו.
ומהרגע שהוא מת,
מי מת? פרעו.
מהרגע שיוסף ופרעו הטוב, כאילו נאספים, הפרעו הזה שיכול להוליך אותו למקום של לקבל על מנת להשפיע באגו שלו, פתאום קם איזה מלך חדש למצרים שאני מנסה להבין, כאילו מה היתרון שלו על פני המלך הקודם? איזה חוכמה אני יכול להוציא ממנו?
אני לא מבין למה אתה שואל כל הזמן על חוכמה שאני יכול
להוציא. לא חוכמה, בוא נגיד.
איזה חוכמה אתה מוציא מהאגו שלך? חוכמה בימית לגמרי.
עובדה שהוא מחפש זכרים גם במעשים הגשמיים. זאת אומרת שהוא מדבר על מעשים גשמיים גם.
האגו שלנו עובד בצורה כזאת שהוא... שהוא, איך נגיד, מעלה מה שרואה, ממה שרואה תועלת, ורואה תועלת רק לעבודת הנשים, לא לעבודת הגברים, לא מתגברות מעליו. נו.
אנחנו מחפשים את משה אחרי שיוסף כבר איננו, כדי להדריך את השבטים שירדו למצרים ונשארו תקועים שם בערי מסכנות האלה. אנחנו מחפשים את נקודת המשה. עכשיו, אם אנחנו צריכים להתגבר על מכה כזאת,
המשה גודל מתוך אותם הרצונות שעוברים תיקונים, שעוברים תיקונים ושמרגישים את ה... למרות ההגיעה שלהם שרוצים להגיע לשמה לא מסוגלים, מתוכם לאט לאט גודלת נקודת המשה. זאת אומרת, אותו הניצוץ שהיה נסתר עד כדי כך שלא היו מרגישים אותו ממש, כן? הוא בכל זאת עובד, ועל ידי העבודה הזאת של ה... שממיתים בנים, ממיתים בנים, ממיתים בנים, כן? שכאילו לא מסוגלים לעבוד, מולידים אותם וממיתים אותם, כן? הכוונות האלה על מנת להשפיע. אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, זה העבודה שלנו, זה אנחנו משתדלים לעשות. אולי משהו להשפיע, אולי משהו להשפיע, אולי באיזו צורה, אולי באיזו כיוון, ובעצמנו ממיתים אותם. האגו שלנו, פעם אנחנו מולידים, פעם אנחנו ממיתים את התשוקות שלנו על מנת להשפיע. כאילו יודעים בשכל שצריכים לעשות, מולידים את זה, אבל באגו שלנו ממיתים את זה. זו העבודה שככה, ועד שבכל הרצונות שלנו אנחנו מגלים שאנחנו גם מולידים וגם ממיתים את הבנים. ומה יהיה? ואז מתוך התסכולים האלו שאנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר, לאט לאט קם כזה רצון, האמת זה לא תלוי בנו, זה מגיע ככה בהתפתחות, כי אנחנו לא עושים כלום חוץ מלחצים שאנחנו מזרזים את הזמנים. אבל לפי השתלשלות העולמות, כך זה מושרש בנו, לפי העלאת הרשימות, שיוצא הרשימו, שנקראת משה, שהוא מתחיל להתפתח דווקא בתוך פרו, ודווקא כאילו לצדו של הפרו, והפרו כאילו, הפרו זה הבורא, מה... הוא מגדל אותו ומגדיל אותו ומעלה אותו בכל החוכמה ובכל היכולת, בכל הכוח, עד כדי כך שחוץ מאחרי 40 שנות שהוא נמצא בבית פרו, לא חסר לו רק ידיעה אלוקית, ידיעת האלוקים. ואז הוא ממשיך אותו רצון בנו, אותה כוונה. כן.
מה שמרומז פה זה שהאגו, המלך מצרים הזה, כבר יודע מראש על זה שזה הוא נותן את ההוראה הזאת. כאילו הוא הולך לרוחב, הוא לא מחפש כמו שהיום...
לא יודע מה אתה משייך למלך מצרים, אני משייך את זה לבורא.
לבורא.
לטבע.
הוא יודע כבר שיגיע משה, ולכן הוא מחסל את כל הזכרים לפניו.
אדם מחסל את כל הזכרים... עד שהוא רואה בצער שלו ששום דבר לא יגדל מהעבודה, מכל המאמצים שלו לעשות משהו על מנת להשפיע. זה נקרא שמוליד בונים וממית, מוליד וממית. אתה תתאר את המצב,
בשבילך, מה אתה אומר לי, פרו?
האגו, האגו, האגו החדש שמתפתח, המדרגה החדשה שמתפתחת.
כן.
היא כבר יודעת מראש שיש...
אני לא יודע מי זה אי.
או האגו, הוא יודע מראש...
אני לא יודע מה זה אגו, אני יודע אדם.
האדם יודע מראש שהוא הולך, שיש לו אפשרות לצאת מהמצב הזה, מתישהו בעתיד, והוא באופן שיטתי מחסל...
לא מתישהו בעתיד, עכשיו.
עכשיו.
אם עכשיו אני מוליד בן, זה סימן שהבן זה כלומר מדרגה הבא ביציאה מהמצרים. מה זה בן? כוונה על מנת להשפיע. ואני מוליד אותה על ידי איזה מאמץ בקבוצה וכל מיני פעולות. אני רוצה באמת, אני נדלק איזה רגע באמת לעשות ככה. ואחרי זה אני נחבא על מנת לקבל, זה נכנס. זה נקרא שהפרו בולע את כל התינוקות. כל הבנים. נו.
וזה האדם עושה בעצמו, האדם משאיר את ה...
אלה מי? אני לא מבין, מי יש חוץ מהאדם?
כי יש פה איזשהו עניין של איזשהו כוח, שאיזשהו...
אין שום כוח, אין שום כוח, רק אדם.
מי הוליך את כל הגלגול הזה? זה כאילו אני צריך...
תוכנית הבריאה.
אז יש כן איזשהו כוח. אז יש איזשהו כוח שמסדר, שמסובב את זה ככה, שאני עושה את זה. נאמר, האדם עושה את זה, לא אני עושה את זה.
עכשיו אתה כבר מדבר על הבחירה החופשית. הבחירה החופשית שלך זה בקבוצה שאתה יכול לדע לזרז את ההתפתחות. לפי אותה תוכנית.
אז הקבוצה זה הטבע ששמו את משה וכך הוא ניצל.
תעשה פירוש. חסר פירושים על זה, תעשה עוד אחד. פירוש של עמיקם. יפה. ילמדו את זה אחר כך. בסדר? אתה מסופק. יפה, אני מרוצה. כן. לא, השאלות בסדר. אני באמת מוכן לשמוע כאלה שאלות. זה עוזר לנו קצת יותר להבין את הדברים. בבקשה. אם תשאלו, אפשר לסובב את הדברים האלה יותר, אבל זה הכל מצב שלנו. זה ממש מצב שלנו, מה שאנחנו עושים עכשיו. וזה דרך מאוד קרובה. שאנחנו סוף סוף מולידים את הבן שנקרא משה, שלא הורגים אותו ומגדלים אותו ובבית פרו ומבדילים אותו בכל זאת, ובכל זאת הוא בפנים, וכך מתחילים כבר להרגיש את החיות שלנו וחיים שלנו איתו. עם הכוונה הזאת שנקראת משה, עם המציאות הזאת החדשה, ככה, כיוון שמגיע בסופו של דבר לזה שמושך אותנו מהאגו, מעליו. ואז העבודה היא מעליו. תפקיד של המשה להביא אותנו מעל האגו ולדרגת הבינה. זאת אומרת שאנחנו ממש נשף מעליו. כן, אריאל.
חבר מחולון שואל, איך אפשר לנהל את האגו כמו שהבורא מנהל אותו, ושלא יפתיע אותנו כל פעם מחדש?
אנחנו לא מסוגלים. אף אחד לא יכול להיות חכם למדרגה הבאה. אנחנו גם בעולם שלנו, רק לא שמים לב, אף פעם לא מסוגלים להתקדם בזה ש... מה שאני הולך לרכוש, אני כבר רוכש, אני כבר רכש. אין דבר כזה. אני עכשיו הולך ללמוד איזה חלק במדע, אז אני עדיין לא יודע כלום בזה, או משהו מדמיין לעצמי, והולך ללמוד. אז אני, כלפי המדרגה הזאת, עדיין אפס, הולך, מקבל הכל מה שיש שם, קולט את זה, מאבד את זה בפנים, ולאט לאט כך מתחיל לבנות את עצמי. וגם כך בחיים, גם ילדים כך גודלים, הם אף פעם לא יודעים מה שיקרה להם היום, מה הם רכשו, מה הם יבינו, מה הרגישו. בשבילם כל יום זה, כל רגע זה הפתעה, זה גילוי. אבל אני נמצא בדרגה אחת, דרגה השנייה בשבילי זה אין סוף. אין סוף זאת אומרת אין לי גבול, אני לא יכול לתפוס בגבולות, אני לא יכול לראות, לאתר שום דבר. ולאט לאט אני נכנס בה. לכן גם ברוחניות, העלייה שלנו במדרגות זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה פשוט יותר מפורט. איך אנחנו רוכשים? מה ההבדל? ההבדל בין העלייה שלנו בגשמיות ורוחניות, שבעליות שלנו בגשמיות אנחנו עולים בכמות. עוד קצת ידע, עוד קצת רגש. למה שהיה קודם נתוסף עוד קצת. היה קצת קטן, נעשה יותר גדול בבשר. היה קצת קטן בעצבים, נעשה יותר גדול, כבר הרבה עצבים, מוח, וכן הלאה. על ידי כמות גודלים. נגיד לאדם, המוח שלנו הכי גדול. יש מוח הכי גדול, עוד יותר גדול אולי לפיל. כן? יש כאלו. אבל להם זה לעומת הגוף. לנו מוח לעומת הגוף הכי גדול. ותראה מה שנעשה, איזה כלי גדול שהוא שורף כל האנרגיה שלנו. אתם יודעים, המוח שלנו יותר צורך מגוף. זה ממש מבחינת הטבע הוא איבר שלא משתלם, הוא מאוד לא חסכוני. אבל מבחינת התפקיד שלנו לעתיד, לא עכשיו. עכשיו אנחנו ב-2% משתמשים במוח. אבל לשם העתיד אנחנו צריכים אותו. אז אנחנו גודלים בעולם שלנו בכמות. יש לכם קצת וגודל, גודל, גודל יותר. ועל ידי הכמות נתוסף, משתנה האיכות, כמו במכונה. כמו בפרוצסור שם, בכל מיני דברים, מוסיפים, מוסיפים, מוסיפים זיכרון, אז מתוך זה יש לך מכשירים יותר חכמים כאילו. כן? ברוחניות זה לא הוספה בכמות, אלא באיכות. בתכונה כל פעם חדשה. וזה אנחנו לא מבינים. אנחנו את זה לא מבינים. אצלנו תכונות חדשות כביכול, אבל הן אותו אגואיסטיות, שהן נולדות על ידי תוספת חומר. וברוחניות זה תכונות כל פעם חדשות, ולכן הבדל בין המדרגות זה ממש חתך, ומה שפסולת שם זה אוכל וכן הלאה, אצלנו כמעט ואין דבר כזה, כדוגמה. וכל זה איכויות. ולכן הרבה יותר ממה שבעולם שלנו, שאנחנו גודלים בהסך דעת מהיום למחר. ורוחניות זה לגמרי שאדם צריך לוותר על זה כדי לרכוש מדרגה הבאה. כן.
לואיס מפלורידה שואל, איך הכנס בברזיל יכול לעזור לנו כנגד הפרעו?
אני עכשיו רוצה לפנות דווקא בהזדמנות זאת. מה אתם ממליצים לעשות? תנו לי, או כולכם יחד, או יותר טוב כולכם יחד. אני פונה לכל קבוצה וקבוצה שבעולם, או לכל אדם ואדם פרטי, אם הוא פרטי ולא שייך לאיזה קבוצה, שישלח, נו, רב סקרטרי, יש כזה דבר או משהו, לאיזה תיבה שישלח יותר טוב. אני רוצה שאתם תשלחו לי העיצות איך להעביר את הכנס בברזיל ובניו יורק. זה עבודה. תחשבו, זה ייתן בירור מסוים, ונעשה יחד. אז זאת תהיה באמת הכנה. נשאר לנו עוד כמעט חודש, אין לנו פחות שם, כמעט חודש. וטוב אם יעשו הכנה. זאת אומרת, כל אחד חייב לחשוב, וכל קבוצה חייבת לדון, ואחר כך לשלוח איזה הוצאה, כן? מה היא חושבת על הכנס? באיזה צורה לעשות? משהו קצר. מקסימום חצי מדפוליו. בשפה לא חשוב איזה שפה. זהו, ואז לפי זה נחשוב מה לעשות. נדון לפי זה, נלמד, זאת אומרת, תעבירו את זה נגיד תוך שבועיים הקרובות. למה? כי אז אנחנו, יהיה לנו זמן עוד לברר מה כדאי לעשות, כדי שזה יגרום לחיבור, לדבקות, להוצאת הכלי המשותף, לבירורים, לבירור של הדברים הנחוצים ליצירת הכלי. כן, זהו. אז אין לי מה להגיד בינתיים, נחכה מהם. כן. זאת אומרת, תלוי בעבודה המשותפת הזאת יחד, איך אנחנו נעבוד עכשיו, לפני הכנס, אם אנחנו נהיה כולנו מוכנים כבר, מה שנעשה, אנחנו לא צריכים הפתעות. אני כבר אמרתי לא פעם. אני לא צריך הפתעות, פתאום לצאת על הבמה ופעם לעשות משהו חדש. מה שנעשה, מה שנגיד בילית, אז אולי זה היה ככה, איזה משהו חידוש. גם כן לא חידוש, ידענו שאוליאנוף נוסע לשם ואנחנו נעשה כאלה דברים. זהו, כן? אבל הכל תלוי בהכנה, בהכנת הכלי, הפוך. לא צריכים להיות חידושים. חידוש צריך להיות בגילוי, מתוך הכלי שלנו. איך שאנחנו הולכים להכין את הכלי, אנחנו צריכים לדעת מראש. אז נעשה הכנה. אנחנו כבר לא יכולים לעשות משהו כמו שקודם. באים וככה, אני עולה על הבמה ומתחיל משהו לספר. לא, זה חייבת להיות עבודה משותפת בגיבוש של כולם ובייחוד של כולם מהתחלה ועד הסוף הימים האלו במיוחד. ולפניהם ודאי שהכנה גם כן משותפת. לכן, מעכשיו והלאה, אנחנו מדברים על זה וחושבים לזה ומכינים את עצמנו לזה. אבל זאת עבודה, זה לא סתם ככה מילים, אלא אנחנו בודקים איך אנחנו יכולים להתחבר, לאיזה מטרה, באיזה שלבים, על ידי איזה מעשים, מה כדאי לעשות שזה יגרום ככה וזה יגרום ככה, ולא לקחת בחשבון שזה אמריקה לטינית או שזה אירופה או משהו. אנחנו עובדים עם האגו שלנו, עם הרצון לקבל שלנו, העולמי, ואנחנו כולנו בזה שווים. זה שזה יהיה בספרדית או ברוסית או באיזה אנגלית, זה בכלל לא, אין הבדל. אתם תראו סוף סוף שהכל זה אותו דבר. זהו. או שאנחנו עולים מעל בבל או לא. כן.